שלום, שלום, טליה, מה נשמע?
שלום, עידן, מה שלומך?
בסדר, הפסקת אש וכאלה.
הפסקת אש, כן, כן.
פעמוני השלום.
פעמוני השלום.
משק כנפי ההיסטוריה, או בעיקר...
משק, כן.
כן, משק כנפי ההיסטריה בערך.
עד הפעם הבאה שאנחנו, ככה, אני מרגישה שאנחנו על סוג של זמן שאול כזה, אתה יודע. כן. זמן שקט שאול.
טוב, רגע לפני ההקלטה הבנתי שאחות של אני המאושפזת באיכילוב, גם תוך כדי מבצע.
אוקיי.
זה בעיה, בחרנו לעצמנו אויבים שאנחנו, את יודעת, כיוון שהם שכנים ממש מיידיים, לפעמים הלב היהודי החם, או לפחות הלב הדיפלומטי החם, לא מאפשר לנו ללכת עד הסוף. בסדר, בצדק, נכון.
כן, כן, בדיוק. ואולי טוב שכך.
כן. טוב, בואי נתחיל עם המשקה, ואז ניגש לסדר יום עמוס שיש כאן לפנינו. אני שותה אמרטו סאואר. אמרטו סאואר הוא משקה ששמעתי עליו לראשונה מידידי מקדץ גלי צהל שנת 2000, עמית סגל. כן, כן, אותו עמית סגל. ראיתי אותו שבין הפוגות בדברים שהוא עושה, הוא גם נוהג לשתות אמרטו סאואר. אני לא עשיתי את זה כמו של ברמני ממש, כן. עשיתי את זה בגרסה מאוד מאוד ביתית ופשוטה להכנה. וזה הולך ככה, פשוט לקחתי חצי לימון, במקרה שלי זה היה מהלימון הבלדי, המטורלל בגודלו, כמו אשכולית, בדרך כלל הם מאכזבים ואין בהם מיץ, אבל כאן יש טונות של מיץ. כן. בהקשר הזה הגודל בהחלט קובע, ומה שעשיתי זה שלקחתי פשוט חצי-חצי, מנה של אמרטו, ליקר השקדים של דיסורנו, שזה אחת הפירמות לדעתי המובילות בקטע הזה, והג'ק דניאלס עם הדבש, כדי שאני לא צריך להוסיף בעצמי, פשוט סירופ סוכר.
יש לך ממש בר בלב ראשון, מה שנקרא.
אני משתדל, כן. והרבבתי עם קצת קרח ומזלג, לא בשייקר, מה שנקרא, לא מנוער, אלא מעורבב.
מעורבב, בדיוק.
או כמו שמודי ברון אומר בפרומו לגמר ליגת אלופות, בעיקר אל תבלבל את המוח.
אני לעומתך, בגלל שאני, מכיוון שאני באמצע יום עבודה, שותה קפה, אך, אני שוקלת, נתת לי ככה רעיון מאיזה קוקטייל בונבוניירי, אולי לנסות לקחת כמה טרופיות ולנסות לעשות מזה איזה קוקטייל אולי לפעם הבאה. אני אראה מה אני מצליחה להשיג בטיב טעם.
נהדר, נהדר.
אין בפרסומת סמויה.
תראי, אני מתחיל את הבונבוניירה, וזה יקרה לנו לדעתי, כי חלק מהעניין זה שגם אנשים שחיברו אותנו לאיזושהי תרבות מסוימת, פשוט הולכים מאיתנו, זו דרכו של עולם לצערנו. ואנחנו נתחיל עם הכבלים המקומיים.
כן.
הכבלים המקומיים לפני שהיו הוט. לפני שהיו הוט, אז לנו היה גוונים, בחולון זה היה מטב, נכון?
נכון, מטב.
אוקיי.
או הכבלים של רפי.
זה היה בפיראטי, כן, עוד קודם. אני מודה שבפיראטי לא בדיוק הייתי בהכרה, אבל היה לנו גם דבר כזה.
וטוב שכך, כן.
עם סרטי בורקס כל שבת.
או סרטי מין.
זה לא נחשפתי, אבל תרגיל עולמך עשיר משלי.
עשיר.
אז מה שקרה זה שבשנות ה-90, תחנת הכבלים ברמת אליהו גוונים, בין היתר מי שהתחיל שם זה גם אבי וייס, המנכ״ל של חדשות 12, ברמת אליהו. ואני כילד, שם צרחתי את הספורט במובן של מכבי ראשון לציון.
כן.
זאת אומרת, המשחקים שודרו שם, משחקי ליגת העל, כמובן שהמשחקים המרכזיים שודרו בערוץ הספורט, אבל אני כילד שרצה לראות את מכבי ראשון, זה לא כמו שהיום ערוץ הספורט משדר כל משחק, אין משחק שלא משודר של הקבוצה שלך, כן? ואז ראיתי לנו את זה בכבלים המקומיים, ערוץ 7 זה היה, זה הערוץ המקומי, ומי ששידר היה מוטי רוזנבלום. מוטי רוזנבלום, לדאבון הלב, הוא בפתאומיות גמורה, הלך מאיתנו ביום השבת האחרון, וזה מצער ועצוב ברמות. אדם בן 75, בסך הכל בריא, שהיה גם... בשיא עונו במובן זה שהוא וגולן יוכפז והשופטת בדימוס דליה דורנר הקימו את המכון הישראלי לעיתונות.
כן.
וזה היה באמת אחד מהדברים שהוא היה גאה בהם מאוד. ואליי הוא קשור מכיוון ש... וזה מקום שאפשר לספר אותו יותר בהרחבה מי שסיפרתי בעושים ספורט בגלץ, כי כאן זה שלי ושלך.
כן.
ממש בבעלותנו העסק הזה. אז אני יכול לומר שאבא שלי... הציץ בעיתון במקום. עיתון במקום היה עיתון של ראשון ונס ציונה ורחובות של ידיעות אחרונות, ובשנות ה-90, בסוף שנות ה-90, הוא מציץ בעיתון ורואה קורס לכתבי ושדרי ספורט. אבל מה הבעיה? הקורס הוא מכיתה ט' עד י' ב'.
אוקיי.
ואני הייתי אז בכיתה ז', וזה שנתיים פחות ממה שהם רצו.
כן.
אבל אמרתי להורים שלי, אני הולך לשם. והם ליוו אותי, ומי שניהל את הקורס ועשה את רעיונות הקבלה, היה אותו מוטי רוזנבלום, והוא אוקיי. קיבל אותי. למרות גילי הצעיר, הוא ראה את ההתלהבות ואת הטירוף שהיה לי בעיניים, והוא קיבל אותי לקורס הזה. עכשיו, בואי נבין על מה אנחנו מדברים. זה לא קורס קבלה לגלי צהל, זה לא קדץ. כן. זה טלוויזיה מקומית, אולפן מקומי, ערוץ 98, מה שקורה היום.
גרין סקרין.
היום כל יד ביוטיוב עושה הרבה יותר מזה. אבל זה הכל העולם. וזה היה כאילו היורם ארבל המקומי, כי הוא שידר את כל המשחקים, הוא הגיש את כל התוכניות.
כן.
וזה בעצם היה הכניסה הראשונה שלי לסוג של תקשורת. שם קיבלתי תעודת עיתונאי של הטלוויזיה המקומית, ועם זה התפלחתי. למה אני אומר התפלחתי? כי זה לא הייתה באמת תעודה שמכבי ראשון הייתה צריכה לקבל ולתת לי להיכנס.
כן.
אבל נלחמתי להיכנס, והם נתנו לי להיכנס.
מדהים. הייתם בקשר?
והיינו לאורך שהותי בגלץ, היינו בקשר. אפילו פעם נתתי איזו הרצאה בלי לדעת שהוא יהיה שם, אבל היה איזה חוג בית. והופעתי שם עם כל מיני דברים שאני נותן בהרצאות, כי תארכיון נדירים וכל מיני דברים כאלה, והוא היה שם, ומעט לעת דיברנו, היה פעיל בעיקר במועצת העיתונות, ובאמת הלב נשבר, אדם, 75 היום זה צעיר.
כן, צעיר מאוד.
75 מאוד זה צעיר, והוא נפטר, להבנתי, אני מקווה שאני לא טועה, אבל מדום לב, כי הוא נפטר בפתאומיות.
כן.
והנכד שלו דיבר בהלוויה, ואמר שהוא עדיין היה עם הבלורית הצידה ועם הפאקו רבן. כלומר, את מבינה שהבן אדם מת בסיאו, הוא לא...
כן.
וזה מצער מאוד, אני מקווה שאנחנו מנחמים, או לפחות מסמכים את המשפחה בזה שאנחנו מדברים עליו. לפחות עבורי הוא היה חלק מאוד... מאוד משמעותי, אבל תליה, זה עולם הולך ונעלם. זה עולם הולך ונעלם.
נכון.
כי אני רוצה טיפה לומר, ודווקא כדי לא לבאס, אני לא אומר את מי אמר לי את מה שאני הולך להגיד.
כן.
אבל אמר לי גורם שהיום הוא, הייתי אומר, בכיר מאוד בתקשורת הישראלית, שאמר לי שכל הדור הזה הוא דור אנטי-עיתונאי. כאילו הדור ומוטי, ובואי נרעיף את שבחיו של מוטי. מוטי ליווה את מכבי תל אביב בשנותיה הגדולות, גביע אירופה הראשון, השני נבחרת ישראל בזמנים הגדולים שלה. וזה הדור שאהב מאוד את העניין. זה לא היה הדור הקסאכיסטי. זה היה לפני הדור הקסאכיסטי. הדור הקסאכיסטי הגיע מחדשות, מהמקומונים. אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-80.
כן.
עכשיו, יכול להיות באמת שבמונחים של היום, הדור הזה היה הרבה יותר עיתונאי. יכול להיות. אבל בסוף בסוף, אלה האנשים שעל המסד שהם בנו, אנחנו נשענים היום. זה הדור שסיקר. בסוף זה, אלה האנשים שהיו שם. ובגלל זה אני רוכש להם הרבה מאוד כבוד, ולדעתי זו בונבוניירה. הדור שליווה את מכבי תל אביב, הדור שליווה את נבחרת ישראל אז, ואת יודעת מה? אני אומר כך, נדמה לי שכאשר היום אני מודד את מילותיי בקפידה, הייתי אומר, איך אני אומר זאת בעדינות, יש בעלות משותפת הן על מכבי תל אביב והן על גוף השידור המרכזי בתכנים הללו, בואי, את יודעת, בואי נתאפק לפני שנאשים את דורות העבר באנטי עיתונות. כי יש היום מבחנים הרבה יותר קשים, נכון?
נכון.
כשהבעלויות הן צולבות, כשאנשי העסקים שולטים הן פה והן פה. אז בואי נתענג בשקט על הבונבוניירה בלי רגשי מצפון.
אפרופו, הדור העבר, אתה יודע, אנחנו היום יש לנו טוויטר, וכל שר, חבר כנסת, כל איש ציבור מצייץ את דעתו, ואנחנו יודעים, אתה יודע, בלי לנקוף בשמות, שלפעמים זה משפט מחץ, ולפעמים זה שטות גמורה. אז פעם לא היה טוויטר, ולא רק שלא היה טוויטר, את הציוצים הקטנים האלה, את האמרות הקטנות האלה, היה מין סוג של טור עמודת צייצן, אני קוראת לזה בלשון מודרנית, שקוראו לזה פסוקי השבוע בחדשות, וככה באחד הדפדופים שלי של פעם, אפרופו עיתון חדשות הספרייה הלאומית, שבזכותה אנחנו גם נעזרים באמת בכל הארכיונים שעלו שם, היא סיימה את הדיגיטציה של כמעט רוב מהמוספים של חדשות, הם עשו אירוע מאוד מאוד חגיגי, אנחנו עשינו במעריב הזה תור מיוחד של רון מייברג, שכתב על זה, שגם הוא מוותיקי חדשות, ובאחד הדפדופים שלי השבוע מצאתי את פסוקי השבוע שנת 80 ומשהו. תשמע, שר האוצר שמעון פרס, על התאבדות חברי המושבים. איזה מין דבר זה להתאבד? איזה מין שיטה זאת? תחשוב שזה היה עכשיו בטוויטר. תחשוב שכזה דבר היה בטוויטר.
טוב, זה היסטרי. זה ממש ממש היסטרי.
איזה מין שיטה הזאת? עכשיו, אבא אבן, כל מדינה מקבלת את החלטותיה בשם האינטרס, ומסבירה אותן בשם המוסר. מוכר לך מאיפשהו?
כן. רגע, אולי אני מבולבל. זה אני אחראי איך אני לא אשם?
אני מניחה שזה זה, זה, זה הקונטקסט, אבל אתה יודע, אפשר לשים את זה בכל קונטקסט, גם בוא נאמר אקטואלים, בלי להיכנס לאקטואליה. פקיד בכיר במשרד הביטחון, אתה יודע, כשממש הייתי בתחילה דרכי בעיתונות, אמרו לי, תמיד כשאומרים לך פקיד בכיר, תמיד כשאת רואה פקיד בכיר, תדעי שזה השר עצמו.
כן, על זה אמר דן סממה המנוח, אמר לי, פקיד בכיר שאין בכיר ממנו. במטוס ראש הממשלה.
בדיוק, בדיוק. אז פקיד בכיר במשרד הביטחון אומר לעיתון חדשות, עבודתי כל כך סודית, שגם אני עצמי אינני יודע מה אני עושה. תשמע, זה נורא. אתה יודע, אנחנו חושבים על המעגליות שאנחנו נמצאים בה, באמת במדינה, נגיד מלחמה, אבל זה, זה, זה הרבה, זה בכיף הרבה יותר מזה. והמשורר חיים גורי בציוצו, מה שנקרא, בפסוקי השבוע, הוא מצטט איזה יווני קדמון, כנראה תוך כדי זה רעיון. כדי לקלוע צריך לפעמים לעצום עין אחת. אני ניסיתי לחפש את הרפרנס הזה, לא מצאתי, אבל זה נחמד.
זה מזכיר לי את העיניות של המצלמות. פעם היו מצלמות וידאו.
נכון.
והייתה עינית, לא היה מסך.
נכון.
והיינו צריכים להסתכל בעינית. אז אתה לפעמים מוצאים את העין האחת, כדי שלא לפזול ולא לראות טוב.
אפרופו עינית, העינית בדלת.
נכון.
אני לא מזמן כתבתי על זה, זה טור שכבר אנשים לא דופקים בדלתות. זאת אומרת, אם מישהו ידפוק לך כרגע בדלת, זה סביר להניח שזה יהיה שכן, כי קרה משהו, כי הוא צריך משהו. אבל ברוב המקרה, כבר לא מגיעים אנשים למכור ביצים מאחורי הדלת, כבר לא דופקים בדלת אנשים בלי להודיע.
לא, אבל תראית מה מעצבן אצלי?
מה?
אני לא יודע איך זה בתל אביב, אבל נראה לי שזה אפילו הרבה יותר גרוע. תפריטים של מסעדות על דלת הפלדלת שלי, גם פלדלת זה משהו ישנה,
נכון.
פלדלת, וכל מיני, את יודעת, פרויקטים של דיור ודברים מהסוג הזה, ואני אומר, די, די, סתם ניירות, למה צריך את זה? מה זה סוג הדיבור הזה? מי זה מקדם בכלל?
יש סוג של חוק ספאם גם על תיבות דואר וחלוקה, ואני מודה ש... אתה יודע, אני לא יודעת אם אמרתי את זה כאן, אבל העבודה הראשונה שלי בעיתונות הייתה בגיל 14, כשחילקתי את עיתון השקמה ברחוב הופיין בחולון, ביום קיץ מעביל, כן, הלכתי עם עגלה.
אני כתבתי בשקמה, אחרי שהתפלחתי למגרש בראשון, לאולם גן החום.
אז כן, אז אני גם, אני אמנם לא כתבתי בשקמה, איזו כתבה שלי נגנבה שם לשקמה שנים אחר כך, אבל אני פשוט חילקתי עיתונים כעבודת קיץ נוראית, זה היה, הלכנו פשוט עם עגלות, אני ועוד חברה, לקחנו המון גיליונות של השקמה ופשוט חילקנו, וזה הזכיר לי שבאמת פעם היו דוחפים המון דברים לתיבת דואר, ויש איזה סוג של חוק, אני רואה פה בתל אביב את המדבקות אדומות כאלה שמבקשות לא לשים ספאם בתוך התיבות, לא שזה באמת עוזר. אבל אני רוצה לקחת אותך על הדבר מאוד מאוד מרגש ומשמח שקרה השבוע. האמת שזה, זה היה צריך לקרות שוב כדי שזה הזכיר לי כמה התגעגעתי לזה. בתי הקולנוע נפתחו גם לילדים. עכשיו, אני לא יודעת מתי הפעם האחרונה שאתה היית בקולנוע. אני ממש קצת לפני הקורונה הלכתי לראות סרט. לא הכי נהניתי, אני מודה שמשהו בבתי הקולנוע, וגם דיברנו על זה, בתי הקולנוע חדשים, לא עושים לי את זה, משהו ב... יש איזה סוג של המסכים קטנים מדי, יותר כיף לשבת ולראות בבית. אבל אתה יודע, אחרי שזה נעלם לך מהחיים אחרי הרבה זמן, ופתאום יש בזה קצת משהו מרגש, כי זה לא מובן מאליו. ובאמת אם יש משהו שחסר זה בתי הקולנוע בעיר.
תראה. אז רגע, לפני שאת ממשיכה, אני רק אומר שאני גר בראשון ליד קולנוע תרצה. קולנוע תרצה היה קולנוע פתוח. עולים במדרגות ופשוט יש קולנוע באוויר הפתוח.
הוא עדיין
יודעת,
קיים?
בימי הקיץ, הקולנוע כבר לא קיים, הוא בטח לא עובד. הבניין, אגב, לפחות הגג שלו נראה מאוד מוזנח, כלומר, שטח אולם הקולנוע, או אני לא יודע איך קוראים למשהו פתוח, אצטדיון הקולנוע, אמפיתיאטרון הקולנוע.
כן.
זה לא פתוח. זה הספיק להיות פתוח בילדותי, אבל לא עכשיו. מה שכן, הבר תרצה פתוח ועובד ומארגן מסיבות, ממש מתחתיו, כאילו בלובי מאיפה שהם נכנסים. אז יש בר שמנציח לפחות את פועל המקום.
אני רוצה להקריא לך את הדוח, דוח למתבדר. כך קראו לזה ב-1955 בעולם הזה, לדעתי, עוד לפני שהעולם הזה הפך להיות העולם הזה שכולנו מכירים. אז זה גם השפה, יש משהו בעברית של פעם. 1955 זה שנה שכמעט איך לא נוגעים בה, אבל תראה מה קרה, החדיש בקולנועי ישראל מציג את סרטי השנה, 18,000 איש ואישה, איפה מרב מיכאלי? זה היה פעם בזכר ונקבה. ביקרו במשך שלושת השבועות האחרונים בקולנוע תכלת. הם ידעו מה הם עושים. הם לא באו לראות את דמעות האהבה של פרנסוע ארנול בלבד. הם גם באו לראות את החדיש, החדיש והצעיר בבתי הקולנוע בישראל. קולנוע תכלת נמצא בקצה השקט של קולנוע, של רחוב בן יהודה בתל אביב, מספר 219 ליתר דיוק, בנוי בתבנית חדישה, דומה לטבעת שוקולדה, ומשמח את העין כמעט כמותה. התמימות של 1955, ולחשוב שזה באמת, מצד אחד התמימות, מצד שני הדברים שקרו ב-1955 בישראל ובעולם. אז החיצוניותו של קולנוע תכלת מרמזת על בית קולנוע אינטימי, כדוגמת בתי קולנוע אינטימיים בשאנזליזה בפריז, או בברודווי בניו יורק, הדומים יותר לתיאטרון מאשר קולנוע. זה מקסים, כי הם כותבים אחר כך כותרת משנה נוספת, שירותים מצוינים, תושבי תל אביב נוערים לקולנוע תכלת, האוטובוסים של קווים 4, 5 ו-6 מגיעים עד לפתחיו. מתוך סיבה ברורה מאוד, הקולנוע בעל אופי התכלת מציג רק סרטים טובים. יותר מזה, הוא נותן גם שירות מצוין למבקרים בו. זה פשוט מקסים, אני לא יודעת אם זה היה עובר כמודעת פרסומת, גם לא בשנות ה-90 הדבר הזה. מדברים פה על השירותים, על המצוינים, על המושבים האמצעיים, על קירות התכלת, משרים אווירת נועם, הרגשה הנובעת במידה לא פחותה מבנייתו היעילה של האולם, ומנוחיותם הרבה של מושביו. סדרנים אדיבים, בית הקולנוע התכלת לא דאג רק לנוחיות ישיבתם של באב, הוא הבטיח גם נוחיות, ומה שחשוב לו פחות, מהירות יציאה. תמיד ישראלים הם מאמרים לצאת, במטוס, באוטובוס, תמיד אנחנו קמים. יצא לך פעם לנסוע, מתי פעם אחרי אז נסעת באוטובוס, אגב?
מזמן. מזמן. כאילו, לא בא.
או לך, אוקיי.
נסעתי במיאמי באוטובוס, אבל לא כאן.
לא, אז אני היום בבוקר נסעתי באוטובוס, יותר נכון, המתנתי לאוטובוס. זאת אומרת, שהמתנה לאוטובוסים הפכה להיות משהו מטריף. אבל שמתי לב שאנשים לא מסוגלים לשבת כשהם ממתינים לאוטובוס. הם חייבים לעמוד ולהסתכל ולראות מתי הוא מגיע. זאת אומרת, יש איזה מין חוסר שקט כזה. אז הם מספרים באמת על המאבקים הנפשיים, יש פה מאבקים נפשיים, זה כמובן הסרטים האחרים מצטיינים אף הם בבחירת נושאיהם, הרופאים, זה סרט שמתאר את המאבק בנפש ובלב של רופא צרפתי צעיר הנאלץ לבחור בין חיי הוללות ורקנות בפריז לחיי עבודה והתמסרות בכפר. וזה פשוט כתבה מקסימה שמספרת על הסרטים מלכת הדבורים, אשמת גברים, עודות גברת לסלי. אני לא חושבת, אני חושבת שבפעם האחרונה שבאמת התרגשתי מקולנוע, היה אולי בקולנוע גת, ממש בשנותיו האחרונות, שראיתי את Across the Universe, שזה לדעתי היה לפני 10 שנים, אם אני לא טועה, ומאז משהו בחוויה קצת הרחה לי.
כן. כן, אני מבין. אז בואי נלך לחוויות אחרות. אדם שחגג לאחרונה, או הגיע לגבורות, נכון? בוב דילן. הגיע לגבורות, בן 80. אז הנה ידיעה שאת מצאת בעולם הזה, והידיעה אומרת, בוב דילן באצטדיון בלומפילד, זמר העם האמריקאי, ככה הם קוראו לו, האמריקאי, אגב צריך לומר אמריקני, כן?
כן.
אבשלום קור, אגב, עשה הבחנה מאוד מעניינת. למשל, כאשר אנחנו מדברים על מרוקנים, הם אנשים שחיים במרוקו, כיום.
נכון.
מרוקאים הם יהודים שעלו ממרוקו לישראל, והם ישראלים ממוצא מרוקאי. זה מעניין.
נכון.
אבל צריך לומר, מרוקני, אמריקני, חיפני. כך צריך לומר. אני לעולם כנראה אומר חיפאי, כמו שאמרו אמריקאי.
אמריקה.
אז בחודש מרס 76, דילן יופיע ככל הנראה ביצירת בלומפילד ביפו, לפני קהל המונים, שימנה בין 10,000 ל-20 אלף איש, וכל ההקדשות, כלומר כל ההכנסות, יוקדשו לקרן ירושלים. מדהים, הוא מופיע בתל אביב, ההכנסות הולכות לירושלים.
קרן ירושלים, כן.
כן. והיוזמה התעוררה בעקבות ההצלחה של המופעים של פרנק סינטרה, שהופיע גם הוא במסגרת מגבית קרן ירושלים, שבאמצעותה מממן כל את פעילויות שונות בעיר, וזה מדהים היום, כשבאים אומנים להופיע בבלומפילד, הם באים כי זה מסחרי, כי זה כסף, פעם הכל היה שנור. עכשיו, מצד אחד זה טוב שפעם הלב היהודי החם עזר לסוף דברים. מצד שני, אני חושב שהרבה אנשים שמחים שהדברים היום הם מסחריים, אתה משלם, אתה בא, אתה מקבל, ואם אתה לא מקבל, אז אתה יכול לתבוע. וככה זה עובד, לא?
כן. מסכימה איתך לגמרי. אתה יודע, אני חוזרת שנייה רק לשנות ה-90 ולראשון לציון ולכבלים המקומיים שאתה פשוט פתחת לי איזה מין...
צ'קרה נעולה.
איזו צ'קרה נעולה, כי אני גדלתי בחולון, והבילויים שלנו נחלקו לשניים, היו החבר'ה שנסעתי איתם לתל אביב, לדיזנגוף סנטר, ותכף אני אגיד לך למה אני מדברת דווקא על הדיזנגוף סנטר, והיו חבר'ה שנסעתי איתם לראשון, באמת לקניונים הראשונים שהיו שם, שזה היה שופין, ואתה בטח זוכר, אחר כך הקניוקול, אחר כך קניון הזהב, זה מין איזה חוויה אמריקאית, אני לא הייתי בחול כשהייתי בתיכון, אז רק שמעתי על המולים שיש בפלורידה, או בכל מקום אחר בעולם, וזאת הייתה חוויה, ואני זוכרת את עצמי ילדה בת 14, עולה ויורד במדרגות הנאות ומתלהבת, אבל הסנטר היה באמת גם בגלל שסבתא שלי גרה בתל אביב, והיינו מבקרים הרבה בתל אביב, אז תל אביב היה משהו שהוא יותר, משום מה גם היום, מבחינת תחבורה ציבורית, איכשהו חולון מחוברת יותר טוב לתל אביב מבחינת הקווים שעוברים בה, מאשר לראשון לציון, למרות שלפעמים הנסיעה מחולון לראשון יכולה להיות טכנית יותר קצרה. זה עניין מאוד מאוד מוזר. אבל נחזור שנייה לסנטר. נניח, עידן, שיש לך הרבה כסף, ואתה די תמים כדי לפתוח היום עסק חדש.
זה די בדיוני, כל האירוע. חוץ מהתמים אולי.
מה תפתח, פאב, רעיון טיפשי ונדוש, מסעדה, למי יש כוח, אולי בוטיק, לאף אחד אין היום כסף לבגדים יקרים, ואני מדברת איתך על שנת 87, 8, סביר להניח ש9, משהו כזה, אבל יש קהל שתמיד יש לו כסף, זאת אומרת להוריו, אלה הם הילדים. אז אלברטו וס, אחיה של המרגנית ליליאן שוט, זאת שהביאה לארץ את גל קוסטה, הוא בעצם מצא פתרון, הוא הקים בדיזנגוף סנטר, בתוך הבניין ממוזג האוויר, גן עדן קטן לילדים, כיף בלב שמו, חצי לונה פארק וחצי קרקס, יש שם פינות שונות, אני מניחה שזה היה למטה, במתחם שהיום קורה שוק האוכל ושוק המעצבים, קרה יותר נכון לפני הקורונה, זה מתחם שבהם יכולים הקטנים להשתעשע בתוך חוויות תלויות ומסתובבות, לנסוע ברכבת חשמלית ודיזנגוף סנטר, להתאגרף עם שקי גרוף ענקיים ועוד. בעתיד מבטיח הבעלים, יהיו במקום גם שמרטפיות שישגיחו על הילדים המשחקים, ועוד ההורים יהיו חופשיים להוציא את כספם באין מפריע בחנויות מסביב. היום בעתיד, מה שנקרא, היום אנחנו בעתיד קוראים לזה ג'ימבורי, אבל זה לא בדיוק מה שאנחנו חושבים. אבל מסיבת הפתיחה באו כדורסלנים גבוהים ומעודדות נמוכות, אבל חטובות, שהסתכלו בהרצה על הענקים, בעוד בדריכתם הבוגרת, צופה בהם מן הצד, ועיניה כאילו אמרות, זהירות. ואז רואים את ידידנו מהטוויטר, מוטי דניאל, האליל, כתוב כך, כשמעודדת על כתפיו, וכתוב כך, מוטי דניאל, כדורסלן יפה תואר, הרכיב על כתפיו את אחת המעודדות הצעירות ורקד איתה, כשחברותיה של המעודדת עומדות במעגל ומחאות כפיים לקצב מוזיקת דיסקו. זה נחמד, זה נחמד מאוד, וכאן כמובן יש מעודדת במכנסונים קצרים, כפי שמקובל בארצות הברית, תאשימו את האמריקאים, חוללה עם חברותיה החולוניות. לא, אני לא הייתי שם. מאחור צפו בהם חברי תזמורת הצופים של יפו, שנגנו גם הם באירוע שנערך בלב דיזנגוף. קסם של... קסם של ידיעה.
כן, זה בהחלט נשמע קסום. מעניין אולי אם עוד תרצה להגיב לדברים.
אולי אנחנו...
30 ומשהו שנה.
כן.
אני לא יודע איך את היית עושה עבודות בבית הספר, אבל אצלי לפחות... אני ניסיתי לייצר משהו מקורי. בסוף הכל מבוסס על איזושהי עתקה, או לפחות סיכומים. ואני יכול להגיד לך שלמרות שנולדתי אחרי 1976, הרי שדברים קרו בעיקר בעבודות הראשונות על מצרים, השלום עם מצרים ודברים כאלה, אפילו לפני, על מלחמות ישראל ודברים שקרו כאן, התבססו על דבר שבאמת יצא לאור לפני השלום עם מצרים. אני מדבר איתך על 1976, וכדי שאני אגיד מה זה, אז אני פשוט אומר, זה מתוך הידיעה של העולם הזה, מתבססת על הקידום הבא. אלופי צהל בלקסיקון ביטחוני, כמובן שכמיטב מסורת העולם הזה, זה לקסיקון ביטחוני, זה עם חף.
כן.
כמו טכסט וכמו סכס.
כן.
שר הביטחון שמעון פרס ושורה של אישים ביטחוניים נוספים ניסו לברר את תוכן הערכים שנכתבו אודותיהם בלקסיקון הביטחוני העומד לצאת לאור בקרוב, ועשוי להיות רב המחר של השנה בשוק הספרים הישראלי. מדהים, 1976, לקסיקון ביטחוני הוא עדיין רב מחר. כלומר, בזה התעסקו כאן.
כן.
אז זה עומד להכיל 2,000 ערכים, שחלק ניכר מהם נכתבו בידי אלופי צהל בעבר, מעזר ויצמן וישראל טל ועד דוד אלעזר. עורכי הלקסיקון הם הכתבים הצבאיים, איתן הבר וזאב שיף, שניהם על הרחמם, נכון?
כן.
עוד לפני הופעתו כבר הוזמנו רבבות עותקים של הספר, בעיקר בידי ספריית דבר. חוגים ביטחוניים טענו, כי למרות שאין בלקסיקון משום גילוי סודות צבאיים, הרי עצם כינוס מידע ביטחוני כה מקיף ומעמיק בקובץ אחד עלול לשמש גורמים עוינים. למרות זאת, הוחלט לבסוף לאשר את הספר. את מבינה את ה-state of mind?
תשמע, כשאומרים, היה פה שמח.
לא, זה מדהים. זה כאילו על הביטחון הגנו, על נשים פחות, השתמשו בהם כחפצים. נכון? רוב הידיעות בעצם.
כן, כן, אבל, זה כאילו לא מפתיע אותי, כי... הייתה לי על זו שיחה אתמול, באמת מעניינת עם מישהי שהזכרתי באמת את הידיעות של פעם, את העולם הזה, והיא אמרה, אבל ככה אנחנו לא הרגשנו שזה לא בסדר, אנחנו לא הרגשנו שיש פה משהו שהוא לא, זאת אומרת, אני חושבת שזו תודעה שהתפתחה עם השנים.
כן.
בעיניי, יכול להיות.
בהחלט.
לא, יכול להיות. אפרופו קולנוע, אתה יודע, כשדיברו על הקולנוע שחזר, באמת, יש המון יוצרים באמת מאוד מרשימים ונפלאים ומוכשרים בישראל, אבל הראשון שעולה לי בראש, ואני חושבת שאולי גם לך, הוא יהודה ברקן. וזה פשוט מדהים, כי מספיק לחפש יהודה ברקן בארכיון העיתונות, ופשוט מדובר באדם שהיה כוכב על. אני לא חושבת שאני הבנתי, עד הימים כן. האחרונים, עד כמה הוא היה אליל. זאת אומרת, אני ידעתי שהוא היה מאוד מצליח, ועשה המון סרטים, והופיע בכל מקום, וסרטי מתיחות וכל, וסרטי בורקס. יהודה ברקן היה אליל. הוא היה...
וואי, ואת תיקחת פה כמה בונבוניירות שאפשר ללכת עליהן. תפתחי את, ואני פשוט אקח, זה שורה של ידיעות ממסיבות.
אז אני אפתח בזה כפולה של, שקוראים לזה יהודה איש קריות, שזה ממש מצחיק, אבל זה כך, מתחיל ככה. מי שמכיר את שחקן הקולנוע הפופולרי יהודה ברקן, לא רק מעל מסך הקולנוע או בימת השעשועים, יודע כי יהודה הוא שחקן בדם. הוא משחק לא רק כשנותנים לו טקסט ביד ומשלמים לו, הוא אוהב לשחק גם בחיים, ואין דבר אהוב עליו ביותר מאשר למתוח חברים או לקרוא אותם בלשונו. יש אנשים שעד היום אינם יודעים כי נפלו בעצם קורבן לקריאות של ברקן. משום כך, כאשר הזמין ברקן בשבוע שעבר את כל מכריו, ידידיו ומעריצותיו למסיבה משפחתית באומר קייס ביפו.
אומר קיים.
אומר קיים,
כן, כן. זה המועדון, או, זה היה מועדון של...
כן, אומר קיים, אני קראת אריאנה.
לא, לא, אבל היה גם מועדון של חיים חפר, פשנל, חיים טופול, אורי זוהר, הם פתחו אותו, הם היו שותפים שם, הציגו דברים בשנות ה-50 וה-60, וברבות הימים זה הפך להיות מועדון, זה היה בשטח הגדול, השטח הגדול היה מקום של מפיונרים וזונות וכל הדברים הרעים האלה, ואז הם קיבלו, הצליחו לקבל את הבניין הזה, ועשו בו את מה שהם עשו, זה היה בין היתר בעומר קיים, היה לזה שם נוסף שאני לא זוכר כרגע, בכל אופן זה העומר קיים ביפו, ומעבר, אני רוצה להגיד שאחד מהסיפורים הגדולים זה שסילבי קשת ערכה מסיבה בעומר קיים, ושם רבקה מיכאלי,
נכון, הריב המטוס, כן. הסיפור. כן. אז אני ביפו דווקא לא הכרתי את זה, חידשת לי עכשיו, אני מכירה את אריאנה, אבל כחולונית, אז סביר להניח שזה לא, שזה לא מפתיע. אז בעומר קיים ביפו, עשה מסיבה, אמר ברקן, הם סברו רבים מחבריו, כי זאת הולכת להיות קריאה נוספת. מה פתאום שיהודה להיערוך סתם מסיבה לחברים? אבל הוא היה חייב להם את זה, כאשר נסע לאישה לפני שנה, את שכנתו לבניין, נילי מור, עידן, כנראה יש לנו עתיד אם למצוא שכן או שכנה לבניין. הייתה זו חתונה בחוג משפחה מצומצם שנערכה בשיטת הצ'יק צ'אק. התחתנו, לברקן לא רק שלא היה ירח דבש, אלא שבקושי לא היה לו ליל דבש, שכן בשעה 5 בבוקר למחרת החתונה הוא היה צריך כבר להתייצב על בימת הצילומים של סרט חדש שצילם. כשנולד לו לפני חודש בנו בכורו, חזר הסיפור על עצמו, את ברית המילה היה עליו לערוך בחוג המשפחה בשיטת הצ'יק צ'אק, חתכו, וכמה שעות אחר כך הוא טס לארצות הברית כדי להשתתף שם בבחורת סרטו. אז כדי שלא יגידו עליו שהוא שוטה רק בשמחות של אחרים, החליט ברקן להחזיר לידידיו את הכל במכה אחת, וכך ניתנה הזדמנות לכל חבריו של יהודה ברקן מנתניה, להתערבב בין אנשי הבוהמה ועולם הבידור הישראלי בחגיגה משותפת. אז היה כיבוד כיד המלך, ומי הופיע שם? מוטי גלעדי, החקיין הישראלי, כן. מצחיק עכשיו את יהודי אמריקה, שהגיע במיוחד למאורע, אבל את הקריאה הגדולה של הערב שמר יהודה רק לסוף. היה זה סרט קולנוע שנמשך שעה, הוא פשוט תקע אותם שם, שוקרן בתוך אולם המועדון, הנה מאות ערוכים שנדחקו לחזות בו. הסרט הבימויה של יגאל שילון היה פרודיה על חתונה ישראלית טיפוסית, שיכול היה לזכות בהצלחה מסחררת, לו הוצא כסרט מסחרי בבית קולנוע, וכוכבו של הסרט היה לא אחר מאשר החתן, השמחה בכבודו ובעצמו. תשמע, אני לא יודעת מה להגיד על זה, זה כאילו חגיגת נרקיסיזם אחת גדולה, אני מתה על יהודה ברקן, זה מאוד מאוד מצחיק, אבל אני חושבת שסדר גודל של כוכב הוליוודי, הוא גם במגוון הידיעות כאן שמצאתי, הוא מתואר כגבר מצודד, יש לומר.
כן, כן, ככה, כן. כמו שהוא אמר בצ'רלי וחצי, תגידי, מה בנות חושבות עליי? כן, זה גם היה בצ'רלי וחצי באחת הסצנות. וואו, אבל אני רואה פה המון ידיעות אחרות ומעניינות, גם עודות אנשים נוספים, כמו למשל יגאל בשן. מנוחתו עדן.
כן.
שמחות בית בשן. רחל המרחלת כותבת, תאמינו לי שעל הזמר יגאל בשן ואשתו מיקה עוברים ימים יפים מאוד. חוץ מזה גם מזג האוויר הוא שותף פעיל בעניין הימים היפים. אבל האושר האמיתי שנפל בחלקם קשור בידיעה שמיקה נמצאת בחודשי הריונה הראשונים. אז נכון שיגאל לא יוכל להיות ליד אשתו בכל זמן הריונה, כן. בגלל שהוא חייב להיות בחול כמה פעמים כדי לערוך מסע פרסום לאלבומו החדש, העומד לצאת בסוף מרס לשוק האירופי ואחריו לאמריקאי. אם אינני טועה, זה האלבום שבו הוא שר את השיר סוזן. סוזן שהפך לסיוון, אם תזכרי אותי סיוון.
כן.
וחוץ מהעובדה שהוא הולך להיות אבא בפעם השנייה, עומד יגאל גם לפני מסע קונצרטים ברחבי הארץ, דבר שהוא לא עשה זמן רב.
אפרופו מתיחות ויהודה ברקן, אז כמובן שהקריאות, כמו שקראו לזה, זה כנראה היה קטע ב-80s, אני אף פעם לא הבנתי למה זה מצחיק, האמת שצחקתי פעם מזה, אני פחות חושבת שאני אצחק מזה היום, אבל אחרי שהוא הכיל את החברים שלו, הצחיק אותם ועשה להם מתיחה, יהודה ברקן אכל אותה במסיבת ההפתעה. אני עמום, נדמה לי שאני במסיבה של מישהו אחר, מלמל ללא הרף, השחקן מפיק יהודה ברקן, שנעמד פורפה ליד פתח ביתו, כשמולו כל חבריו הטובים עומדים ושרים לו, יום הולדת שמח. זה אגב היה באותה שנה. יהודה, ידוע כאחד שאוהב למתוח אחרים ועושה זאת בהצלחה מרובה, לרגל יום הולדתו ה-38. אני, תמיד הוא נראה מאוד מאוד מבוגר. אתה קולט שאנחנו הרבה יותר מבוגרים ממה שיהודה ברקן היה אז.
כן, כן. קשה להכיל את זה, אני מתקשה.
כן, אז הוא החליטו חבריו הטובים להפוך לו מתיחה פרטית בהחלט, בצורת יום הולדת הפתעה. הכל תוכנן כמבצע צבאי. ינקה לטל, אחד האייטם הקודמים, הבעלים של המזבעה, הבר של שנות ה-80, ארגן הכל, מספר ינקלה, אמרתי ליהודה שאני חייב להתאמן לרגל תחרות ג'ודו שבה אני משתתף. והבית שלו במושב משמר השבעה מתאים לי יותר טוב לאימונים, קיבלתי את המפתחות. יום יום במשך שבוע קמתי בבוקר והתאמנתי בריצה סביב המושב, ביום המסיבה דאגתי להסיק אותו בעיר, המזכירה שלו סדרה לו פגישות לאורך כל היום, ואני שלחתי את איש הסאונד והתאורה ומסדרי האוכל לביתו. בערב המסיבה סידרתי לו פגישה עסקית במסבעה שלי, וכשהגיע אליה אמרתי לו שאני לא יכול להתרכז כי אני חייב לארח. הצעתי שנלך אליו הביתה, כך היה. כשהגענו למושב, יהודה ראה סביב הבית במכוניות רבות, ומכאן הוא ממשיך, יהודה מספר, כולו נרגש. חשבתי שכל המכוניות האלה שייכות לאנשים שבאים לרקוד מחול אירובי אצלנו במושב, וקיללתי כי סגרו לי את הדרך הביתה, ממש אכלתי אותה. כן, זה קצת מזכיר את מושון שיוצא מאחורי עץ.
מושון, אנחנו עוד נשוב אליו.
אנחנו, כן, ומי היה שם? שייקי אופיר, ואשתו לידיה, וגילת אנקורי, ובתיה ברק, ויאיר רובין, הם משתתפים בהפקה חדשה של יהודה, בית המשפט. ויש פה תמונה, בתיאבון, אשת יחצי הציבור, ברי מור, פוערת פיה, לבלוע חמין. כאילו, שאתה מבין, רמת הידיעה. זאת אומרת, גם עזוב, שסיפור הסיפור כל כך לא מתוחכם, סיפור בסיבת ההפתעה, אבל זה מרוח על עמוד שלם באמת בעיתון, הכי נקרא בישראל. אז כן, זה מאוד מאוד מצחיק ומופתע. יהודה ברקן ברגע ההפתעה, כשהוא מחזיק את עוגת יום ההולדת, משפשף את אפו במפורחה רבה, והנה עוד אחד שהלך מאיתנו מוקדם מדי, הבדרן מני פאר, מניף את ידו כאילו הוא עומד להקות מישהו, כשלידו מתמוגג מההצגה, מתמוגג חבר הכנסת של הליכוד, ולימים גם ראש עיריית תל אביב, רוני מילו. זהו.
כן, היו ימים, אה?
היו ימים.
איך כולם התמנגלו עם כולם.
כן.
היום זה קורה בכלל הדבר הזה?
המינגלים? תשמע, בהחלט, זה קורה. אנחנו, העניין הוא, לא בעיה, העניין הוא שאנחנו רואים את כל המינגלינג הזה היום באינסטגרם. זאת אומרת, אני חושבת שקצת האינסטגרם הרג את כתבי הרכילות ואת הפפרצי. אנשים...
כן. היום זה לא כוכבות פורנו, אלא זה כוכבות פומו. כן? זה כל מיני נשים וגם גברים, שמצטלמים כאילו כדי להדליק אותנו, שהם באיזה אירוע שאנחנו לא, ואנחנו נאכל את הלב.
כן.
זה קטע. וזה מדהים, זה עובד על הרבה מאוד אנשים, אני מוכרח להגיד. אוי, תליה, תשמעי, אנחנו עומדים לפני הבחירות לנשיאות מדינת ישראל. ואנחנו בהחלט... נערכים לבחירות הללו שהתקיימו בשניים ביוני, יום לפני הפרק הבא של תוכניתנו.
כן.
ואנחנו בהחלט לא רק ערוכים, אלא גם אנחנו בראי ההיסטוריה. ויצחק הרצוג, בנו של הנשיא המנוח חיים הרצוג, ותיבדל לחיים ארוכים, גם הוא שיבדל, אבל גם היא, מרים פרץ, שניהם מתחרים. ואת שולחת לי באמצע השבוע, ידיעה שמוטטה אותי יותר משאר השוויון של קריית שמונה מול מכבי חיפה.
זה יותר מידיעה, כי זה אפילו היה שער, אני חושבת, שער של העולם הזה.
כן. אני מודה לבושתי, שלא ידעתי, מכיוון ששימו לב. קודם כל הכותרת היא, גירושין בבית הנשיא, עם דיוקנם של יצחק נבון ואופיר הנבון. אני לא ידעתי שהיו שם גירושין.
כן.
אני הייתי בטוח שהיא נפטרה, הלכה לעולמה, והוא אלמן?
כן, גם אני לא.
אז תרצי שאקרא מקצת מן הדברים?
אני אשמח.
המשבר במשפחת הנשיא, זו הכתבה, ובואו נצלול טיפה אליה. נעמה, הבת הבכורה של בני הזוג נבון, שיחקה בחצר והייתה די עצובה מול צלם הטלוויזיה, שצילם סרט דיוקן של רעיית הנשיא, היא הביאה את מורת רוחה מחייה בכלוב הזכוכית, ששמו משכן נשיאי ישראל. אמא אופירה ניחמה אותה ואמרה, עוד מעט נהיה אנשים רגילים. כאשר ראו צופי הטלוויזיה בערבית את התוכנית פרופיל הגברת אופירה נבון, ששוטרה במוצאי השבת האחרונה, הם יכולים היו להבין מה מתחולל אצל רעיית הנשיא. למרות שסרט הטלוויזיה צולם לסירוגין במשך חודשים רבים, הוא לא שודר עתה במקרה. בתוך זמן קצר, אמור יצחק נבון להודיע אם הוא מתכוון לכהן כנשיא תקופה שנייה או לא. אגב, אני רוצה לומר שבעבר לא היו 7 שנים לנשיא, אלא היית נבחר 5 שנים, והיית צריך להיבחר, אם תרצה, לתקופה נוספת על ידי הכנסת. מה שנקרא להאריך לו. חיים הרצוג כיהן למשל 10 שנים. אבל הייתה שם מערכות, והאמת שהם רומזים ורומזים ורומזים, ולא מדברים שוב ושוב, אבל כן מזכירים שאופירה לא רצתה, את זוכרת שדיברנו על זה?
כן.
בעבר שהיא לא רצתה, הוא גדול ממנה ב-14 שנים. חשוב להגיד, למשל, כשהיא הייתה בת 37, הוא היה בן 51, וכולי וכולי, אבל אני מנסה להגיע לתכלס. ולתכלס, אני מודה שאני לא ממש מגיע כרגע, ואולי כאן אנחנו ממש עושים את זה, התוכנית היא מוקלטת, אבל אנחנו בשידור חי, מנסים להבחין, והנה, היא אמרה לאחת מדידותיה בעבר, בית הנשיא הוא בית זכוכית, אין פינה לפרטיות, כולם יודעים מה קורה שם, כן. וכולי וכולי. היא ניסתה להיכנס להיריון, הם מספרים פה את כל הזה עד שהם מגיעים לאופירה נמאס. צופי תוכנית הדיוקן של הטלוויזיה הערבית על אופירה, יכולים היו לראות מה עושה תפקיד הנשיא, היא נאלצה להקדיש זמן לחיים ציבוריים, וכולי וכולי, מדברים על גידול סרטני, גם את זה, אלה דברים כן. שבסך הכל כבר ידענו.
ידענו.
אבל הנה הסיפור. הנה אנחנו כבר מגיעים לקטע, והקטע נאמר בהקשר הבא. ופתאום הם מגיעים פשוט לכך, בזמן שהסכם הגירושין היה מונח במגירתו של השופט כהן, נמלכו בני הזוג בדעתם, הם ביקשו מהשופט שיחזיר להם את המסמך, וכך הוא הפך למעשה לבטל ומבוטל. אך עדיין לא ברור אם כך תם פרק דרמטי בחיי הזוג. בקיצור, אנחנו מבינים שכאן נעשתה עלינו מניפולציה, ואנחנו בעצם קראנו את זה בחי והבנתם שהעולם הזה בעצם דיבר על הסכם גירושין שלא יצא לפועל בסוף.
כן.
ואני מגיע לסוף הכתבה. אופירה ויצחק נבון יודעים שבכל מקום שאליו הם באים, יחדיו או לבדם, הם מתקבלים באהבה. הציבור אוהב את שניהם כשהם ביחד וכשהם לחוד. כל אחד הוא אישיות בפני עצמה ויכול לפלס את דרכו בחייו לבדו. שני בני הזוג מודעים לעובדה זאת. גם אם יחליטו השניים שהם נפרדים, אין זאת סתימת הגולל על תפקידו הציבורי הבא של יצחק נבון. בקיצור, אני מצטער מאזינות ומאזינים שלקחתי מזמנכם, אבל ראיתם כיצד אנחנו, אפרופו יהודה ברקן, נחייך כי אכלנו אותה, חשבנו שהיו גירושין, ומסתבר שמעולם לא היו גירושין, פשוט היה מסמך גירושין שהם החליטו לוותר עליו, והם לא יצאו
לגירושין. וזה גם מדהים, כי הכותרת של השער של העולם הזה לא מדבר על שום דבר, זאת אומרת, זה נותן את זה בפרצוף, את הגירושין, וזו כתבה של 3 עמודים, יכול להיות שאולי בגלל זה לא שמענו על זה, אבל גם אני חושבת שהיינו צעירים מדי כדי לשמוע על זה. אבל זה מדהים, אתה יודע, זה שמת את הכותרות שהעיתונות בוחרת, את מה שנקרא העיתונות הצהובה, במלוא הדרה אפשר לומר.
כן, לחלוטין.
ב-2021 היו קוראים לזה יחסים פתוחים, פוליאמוריה, כל מיני מילים, אולי.
לא, אני חושב שהם פשוט החליטו לא להתגרש, אבל מה אכפת לי? כשאת זורקת לעניין דברים מרתקים שכאלה, אני בשמחה.
אני רוצה לספר קצת אולי למאזינים מה שקורה מאחורי הקלעים. באמת, אחד מפינוקי הלילה שלנו, כל אחד לחוד, מה שנקרא, זה קצת להתענג על ביחד וכל אחד לחוד, אפשר לקרוא לזה ככה, להתענג על באמת גיליונות מעבר, ואני הולכת לפי שנים, לפעמים אני עושה יום לפני, ולפעמים אני פשוט עושה מין כמו שאשא כזה, שעושים על ניירות ומה שיוצא יוצא, ויוצאים לי באמת, יוצאות לי בוניירות אחת אחת בזמן האחרון, באמת בבחירות הקראיות האלה. אתה יודע, מדברים הרבה על אלימות עכשיו ברחובות, הייתי אתמול ביפו, העיר כמעט ריקה, וזה מאוד מבאס, אני חייבת לומר, אבל אתה יודע ש היו שנים שהבריונות פשטה באולמות הקולנוע?
מה את אומרת? היו הולכים מכות.
פרחחים באולם.
פושטקים.
פרחחים. אז הנה, אומר בעלת קולנוע פאר, שביקשה לשמור על עילום שמם, מספרת לעולם הזה. יש הצעה, הייתה באמת בשנת 65 בעיית אלימות מאוד מאוד קשה בבתי הקולנוע, והעולם הזה הציע שאולי יוטל היטל של אגורה על כל כרטיס קולנוע בארץ, כדי לשמש את השכר של השוטר שיהיה צמוד לקולנוע, ושיעצור בו במקום כל אדם שיפריע בצורה כל שלי לעבודה. אז בעלות קולנוע פאר אומרת, אנחנו לא נממן את פעולות המשטרה. אם המשטרה צריכה כסף, שתיקח מהאוצר, חינוך הנוער בבתי הספר, יפתור את כל הבעיות, לא משטרה ולא שום דבר, נשמע לך מוכר, אנחנו איזה 60 שנה. הנה, עמוס קינן אומר, אני אישית הייתי מוסיף לא גרוש, אלא עוד שילינג ועוד לירה לכרטיס, כדי שאפשר יהיה לראות בארץ סרטים, זה הצד השני. ראינו פה כל מיני אנשים, דוד כהן, מנהל קולנוע ארמון, היה לנו בחולון קולנוע ארמון, אז אני זה, ארמון דוד, אם הדבר יחוסה על ידי אגורה אחת, צריך לבצע אותו. יש פה סדרן שמבקש לשמור על אלמוניותו, והוא אומר, באים להפריע, אי אפשר למנוע זאת, רואים שם של סרט, רואים פרסומת שאינה אומרת מה יש בסרט, חושבים שיש סרט של אלימות והרפתקאות, ופתאום נקלעים לתוך סרט אומנותי מעולה, אז הם משתעממים ומתחילים להפריע, לצחוק ולצעוק. אנחנו רובנו ותיקים וקשישים, ואין לנו כוח לתגרות, קוראים למשטרה והיא לא באה, או אחרי המון זמן. אני חושב שההצעה שלכם היא מצוינת. זה מצחיק. אגב, אפרופו פרסומות, מי בא לקולנוע? צעירים באים לקולנוע. אז כן, צעירים באים לקולנוע, ואני זוכרת שהפעם היחידה שיצאתי בסרט בחיי, זה היה צבע הלילה, עם ברוס וויליס. חושבת שהייתי בכיתה י' או י' א', סצנות סקס באמת קשות היו שם. לא שהייתה לי בעיה עם זה, אבל אני חושבת יחסית, הייתי שם בחור מהכיתה, וזה מאוד מאוד הפריע לי הדבר הזה, וזה היה באמת משמים בצורה אחרת. פשוט יצאתי באמצע סרט, ואני עד היום זוכרת את הסרט הזה, כי זה הסרט היחידי שבאמת יצאתי ממנו, אבל זה מצחיק. אנשים משלמים כרטיס, חושבים שבסרט יהיה משהו, ואז מקבלים איזה סרט אומנותי. טוב, היו ימים.
טוב, תשמעי, כמה בונבוניירות בקצרה לקראת סיום שאני מוצא כאן. כן. הבונבוניירה הראשונה עדיין קשורה בבחירות לנשיאות, או לפחות במועמד לשעבר לבחירות לנשיאות, יורם גאון. כן. יורם גאון בעולם הזה, רחל המרחלת, הילדה של גאון, איך הולך לו ליורם גאון בלי עין הרע? איך הולך? הבן אדם הזה שיחק אותה עד גיל 38 סטייל רווק, כל החברים שלו התחתנו, הולידו ילדים, יש לי תקווה, גידלו קרס, והוא עדיין התפרפר לו חופשי ולא עשה חשבון לאף אחת. עד שפגש את אורנה, ששכחתי מה היה שם נעוריה, אורנה הייתה בת 17, וואו, 21 שנים, והוציאה לכל החבר'ה את העיניים. החתונה של השניים, שנערכה ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, סוקרה על ידי הטלוויזיה, שוטרים שמרו על החתן והכלה, והנה לא חלפו הלילות ולא חלפו הימים, ולגאונים נולד גאון קטן. ותאמינו לי, איזה משפחה ספרדית אינו רוצה ילד ראשון בתור בן זכר, ואז היא מספרת על הבת ולבת שקראו אילה, ושהיא נולדה בבית החולים מסגב לדח בירושלים, ושגם פעמוני החסידה מצלצלים בקול אדיר, שיהיה לכם מזל טוב גאונים במזל טוב, ושזה קרה בניתוח קיסרי. אני רק יודע ששמעתי, ואני, אין לי מושג אם מה ששמעתי הוא נכון, אבל כאשר הם התגרשו, יורם גאון אמר משהו בסגנון שהיא, כלומר אשתו, הלכה לראות בשדות זרים. אבל אני פשוט זוכר את הביטוי הזה.
אוקיי.
אני פשוט לא יודע מעבר לכך מה באמת היה שם. וידיעה נוספת, את זוכרת את ניר חכלים לי מפספורט? מתוכנית הטיולים?
כן.
אז שימי לב לידיעה גם אז בעולם הזה. ניר חכלילי מכירים? אני בטוחה שכן, אם לא אני אזכיר לכם. ניר חכלילי התגלה בתחנה הצבאית גלי צהל, עוד כשהיה חייל, הוא ערך תוכניות מוסיקליות, ובין השאר ערך גם את מצעד הפזמונים העברי, כיום הוא מנהלה של להקת טיסלאם.
אני לא ידעתי את זה.
כי הוא פגש אותם בצבא, כן? בגלי צהל. כיום הוא מנהלה של להקת טיסלאם, האיש שעומד מאחורי הלהקה, דוחף אותה, ואחרי להצלחתה, הוא גבר נאה, עדיין עם הזקן, את זוכרת הזקן ההוא, כן?
נכון, נכון.
בחורות תמיד הקיפו אותו, אבל הוא נשאר נאמן רק לאחת, מיירה נרוון, כן? יפהפייה אמריקאית, שהיא החברה הקבועה של ניר מזה 6 שנים. ניר החליט שהגיע הזמן לא לדחוף גם אחרים, אלא רק את עצמו, והם יצעדו אל מתחת לחופה, בקיבוץ נען, קיבוצו של ניר, וזהו גם קיבוצה של הגברת עינב גלילי, חברתנו.
נכון, מלך הארץ.
שהייתה גם נכדתו, כן, של ישראל גלילי.
גלילי, כן.
טוב, תשמעי. עוד בונבוניירה הגיע לסיומה, תרצי לומר דברי סיכום?
כן, אנחנו בסוויט 16 שלנו, זה, אני, סוויט 16 זה קטע שרק בנות חוגגות, יום, יום הולדתי ה-16 נחגגתי בחוף הסלע בבת ים, ואז באו כמה חבר'ה שבבת ים נקראו ארסים, אז
את חגגת עם הארסים? באירוע רב נפגעי?
לא, לא, זה, הם פשוט באו ועשו לנו מין בוק כזה, והבריחו אותנו מהחוף, וסיימנו בגלידה, וזה היה יום הולדתי ה-16, ונעשי סוויט 16 זה היה משהו שהייתה לי חברה שפשוט הכננה את המסיבה שלה, וזה גם הייתה הפעם הראשונה שהתנשקתי, אז כן, תשמע, בסוף גיל 16 זה גיל מאוד מאוד משמעותי לאישה, וגם לבונבוניירה.
הנה הכותרת שקיבלנו הערב, נא לבודד ולהציף בכל הערוצים הרלוונטיים. טליה, תודה רבה.
תודה, תודה עידן.
הנה מילה מחברינו הטובים.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.